שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי, והדף היומי היום הוא במסרת שבועות בדף ממחת. אנחנו מתחילים את הלימוד בדף ממזיין עמוד ב', אנחנו נחזור כמה שורות על מה שראינו אתמול, כיוון שכל מהלך הסוגיה מתייחס, ולכן נראה מול בערך תוספות הראשון שיש בו דיבור המתחיל, היא אמרת בשלמה, איתמה, למור מחלוקת המוראים. שתי קטעי עדים המכחישות זו את זו. כאשר אין, יש לנו הכחשה, שני עדים אומרים ראינו פלויני רצח, שני אומרים לא רצח, ומילא קט אחת היא שקרנית. מה עושים? אבל מספק אנחנו לא יכולים לפסול את שתיהם בצורה ודאית. אמר אבונה, זו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה ומעידה, למור כל אחת מן הקטות, מן הכיתות, הן כשירות לבוא בעדות אחרת, כאשר היא באה בפני עצמה. מתכוון אם היא באה בפני עצמה, אבל עם שני עדים, עד אחד מן הקט הזו ועד אחד מן הקט הזו, יהיו ביחד, בוודאי לא נוכל להכשיר, כי במקרה כזה, בוודאות, יש פה עד אחד פסול. אז זו באה בפני עצמה ומידה, זו באה בפני עצמה ומידה. רב חיסדא אמר, בעוד עשה דשקרי, למה לי, מה פתאום? אני לא אקח מהם, אני מתעסק פה בשקרנים, למה אני אין להאמין לאף אחת מן הכיתות? לאור הנעל מביאה הגמרא עכשיו ארבעה מקרים, משטרות, כאשר אנחנו נראה שהם קשורים למחלוקת הזאת. שני מלווים ושני לווים ושני שטרות. זאת אומרת, יש לנו שני מלווים שכל אחד ילווה ללווה אחר. המלווה הזה ללווה הזה, המלווה הזה ללווה הזה. כל הלוואה היא כתובה בשטר אחר. ועל כל שטר חתומה קט אחת משתי הכיתות הללו. במקרה כזה, היינו פלוגתיו, זה בדיוק המחלוקת, אם זו באה בפני עצמה ומידה, וזו באה בפני עצמה ומידה. המקרה הבא, מלווה ולווה הוא שני שטרות. זאת אומרת, יש מלווה אחד, ויש לווה אחד, אבל יש שני שטרות. זאת אומרת, הוא יש לו שטר על הלוואה אחת של 200 שקל, הלוואה אחת של 100 שקל, אשר בכל אחת חתומים קט אחרת. אז עכשיו הלו ודאי אחת מן הכיתות. אז מה הדין? יד בעל השטר על התחתונה. זאת אומרת, אין בעל השטר יוכל לגבות רק את הסכום הקטן שבין שתי ההלוואות, אבל הוא לא יוכל את הסכום הגדול, כיוון שוודאי אחד מן הקטות היא פסולה. מקרה שלישי, שני מלווים ולווה אחד ושני שטרות. זאת אומרת, יש שני מלווים, יש לווה אחד, אבל יש שני שטרות, לכל מלווה יש, אין? לכל מלווה יש שטר אחר על הלווה. אומרת הגמרא, היינו מתניתין. זה בדיוק לפי רבונה, שאומר שאנחנו מכשיר בשני שטרות ששני מלווים, כמו שכל אחד בא בפני עצמה ומעידה, אז למרות שאחד מהמלווים ודאי פסול, זה במקרה כזה דומה למשנה שלנו. החנוונים והפועלים נשבעים ונוטלים מבעל הבית, למרות שוודאי אחד נותן שלו כדין. אבל כיוון שאנחנו לא יודעים איזה, אז אנחנו מחייבים את החנווני לשלם, אז הנה אני לכאורה מפסיד אותו מסכן שלו כדין. גם במקרה שלנו, אתה לא יכול להפסיד לאחד מהמלווים, כיוון שאתה לא יודע איזו עדות פסולה, לכן שניהם יכולים לגבות ממנו. מקרה רביעי, שבו הגמרא מסתפקת, שני לווים ומלווה אחד ושני שטרות. אין? זאת אומרת, המלווה, אין? יש לנו שני לווים ומלווה אחד. המלווה הלווה לשני לווים בשני שטרות, כאשר בכל אחת יש קט. מהי? מה יגיד רבונה במקרה הזה? אם אנחנו אומרים שהמלווה יכול לגבות על ידי שני השטרות, אין? הוא לא יכול לגבות. למה? אחד מהם בוודאי פסול. אין? וממילא כל לווה בא ואומר לו, אולי השטר שיש לך עליי הוא הפסול, והשני הוא כשר. או שנאמר, כיוון שהוא מוציא את השטרות על לווים שונים, זה נחשב שכל קט מעידה בפני עצמה. וממילא לפי רבונה, כל קט כשרה להעיד בפני עצמה, וזה יהיה בסדר. אומרת הגמרא, תיקו. באה הגמרא עכשיו ומקשה על דברי רב חיסדא, מיטיב רב הונא בר יהודה. מה אתה רב חסדא אמרת בהדסא דשקרי למה לי? הלא יש לי מקרה אחד לגבי קידוש לבנה, לגבי עדות החודש. אחד אומר שהירח היה בגובה של שני מרדעות. מרדעות זה מין מקל מחודד, כן, שבו מדרבנים את הבהימה, ולכן היו קובעים את השיעור לפי זה. אז הוא אומר שהיה בגובה שני מרדעות, והשני אומר שלוש מרדעות, אז אותם קיימת, זו טעות אפשרית, כן, סבירה. אז מהם לא מכחישים זה את זה. לעומת זאת, אחד אומר שלושה, ואחד אומר חמישה, עדותם בתילה, הם לא יכולים להעיד. אבל מצד שני, מצטרפים לעדות אחרת. אז הנה הם מצטרפים, אגב, למרות שלכאורה, זה לא המקרה שרב חסדא דיבר עליו. רב חסדא דיבר בשני קטעי עדים מכחישות זו את זו. פה אנחנו מדברים ששני העדים מכחישות זו את זו, אבל אנחנו רואים שהבית הזאת, הגמרא מבינה כרגע שאין הבדל. אבל הם מצטרפים לעדות אחרת. מה הכוונה? מה אליו לעדות ממון? אז הנה אני רואה שעדים שמכחישים זה את זה, אין? הם קשירים לא כדברי רב חסדא שאמר שהם פסולים בעד עשה דשקרי. אמר רב, לא זאת הכוונה. הוא ואחר, זאת אומרת, הוא, אחד מן העדים המוכחשים, ואחר, שמעיד כמוהו, חמש, היה גובה של חמש, מצטרפים לעדות החודש של ראש חודש, למה דעה ולו תרי וחד, אין דבריו של אחד במקום שניים. זאת אומרת, ברגע שמצטרף איתו עוד אחד, אז עכשיו כבר שניים מול אחד, לכן זה קשר. הלאה, מביאה הגמרא, אמר לכן ואני תן לי בדינר פירות. אז יש לנו מחלוקת, יש שני מקרים. במקרה הראשון, מה בעל הבית מבקש מהכן ואני אין פירות, אין? ואז מה? הוא מבקש פירות בשווי דינר. במקרה הראשון, אחרי שנתן, הכן ואני נתן את הפירות, הוא אומר תביא לי את הכסף. בעל הבית אמר, כבר נתתי לו את הכסף, והדין הוא שבעל הבית חייב להישבע שנתנו לו. במקרה השני, אחרי שבעל הבית נתן את הכסף, הוא תובע את הפירות. החן ואני אומר שהוא כבר נתן לו. ואז הדין הוא שהחן ואני צריך להישבע שנתן לו. רבי יהודה אומר, מי שהפירות בידו, אין ידו על העליונה. מביאה הגמרא עוד כמה דברים בשם רבי יהודה. תניה, אמר רבי יהודה, מתי יש מקרה שבכל זאת אני מודה לתנקמה שבעל הבית צריך להישבע שהוא שילם? בזמן שהפירוש צבורים ומונחים כשהם נמצאים ברשות הרבים ושניהם עוררים עליהם, אז במקרה כזה אני מודה לתנקמה שלמרות שמעיקר הדין זה של בעל הבית הוא עשה בהם קניין, אני גם אכן ואני מודה בזה. תקנו שלא יחשב אין אכן ואני כאילו בא להוציא מבעל הבית, ובעל הבית צריך להישבע שבועת הסד כדי להחזיק אותם. אבל הפשילם בקופתו לאחוריו, זאת אומרת, מה כבר בעל הבית שם את זה בסל לפני שהחן ואני טוען שלא שילם, אז המוציא מחברו עליו הראיה. מקרה שני שיש במשנה אמר לשולחני, אם המקרה הראשון הוא על חן ואני ודינר פירות, פה על שולחני. שמה צריך זה בדיוק אותם מקרים. אומרת הגמרא הוא צריך. למה? דיאש מן הנקמה הייתה, אם היו נביא רק את המקרה הראשון של פירות, בהקה אמרי רבנן, הייתי אומר שבעל הבית צריך להישבע שהוא כבר שילם, שהוא דפרה אבידי דמרכבי, הם עשויים להירקה, וכיוון דמרכבי לא משהו לבן אדם לא משאים אותם, ולכן ואני מהר שם לו את זה בתוך הכלים, למרות שעדיין לא שילם. אז לכן בעל הבית צריך להישבע. אבל מה עוד לא מרכבי? מה עוד שהם לא נרכבים? אם עמודו ליל רבי יהודה, הייתי אומר בעל הבית פטור שבוע, למה חן וניל? השולחני לא היה נותן לו סתם לפני שהוא משלם. והתמר בהיים, הפוך, אם אתם מביא רק את המקרה של שולחני, בהקה אמר רבי יהודה, הייתי אומר דווקא בזה הוא פטר בשבוע, כי שולחני לא נותן מעות, כל זמן שהוא לא מקבל את שכרו. אבל בהך, המקרה של פירות, אם עמודו ליל רבנן, הייתי אומר שהוא מודה שצריך שבוע, לכן צריכה. הלאה. אומרת המשנה כשם שאמרו הפוגמת כתובתה, אין לא תיפרע אלא בשבועה, גם היתומים לא ייפרעו. ועכשיו מביאה הגמרא את הגמרא שראינו אותו כבר. ממן שואלת הגמרא, ממי לא ייפרעו בשבועה? אילי ממינה לו, ואם אתה אומר שמה, כאשר הם באים לגבות מן הלווה הם צריכים להישבע. אבוהון שקיל בלא שבועה, אבא שלהם, עמל והיה גובה עם השטר בלא שבועה, ואינו בשבועה להם מחמירים יותר מאבא על יתומים? אומרת הגמרא, לא, הכי כמה, וכן היתומים מן היתומים. זאת אומרת, שניהם נפטרו, גם המלווה וגם הלויבה. במקרה כזה לא ייפרעו, אלא בשבועה. בא רב ושמואל, וגם את זה ראינו כבר, דאמרי תרוויו, ואומרים תלוי מי נפטר קודם. לא שנו, אלא שמת המלווה בחיי הלווה. אבל מת לווה בחיי המלווה, אז מה כבר נתחייב המלווה לבני לווה שבועה? לפני שמפטר המלווה הוא היה מחויב, כאשר הוא בא לגבות מן היתומים של הלווה שנפטר, הוא היה חייב להם שבועה, שבועת היתומים. אז אם כן את זה הוא מוריש גם לבניו, ואין אדם מוריש שבועה לבניו, פירושו של דבר, ברגע שאדם מוריש כסף, שהכסף הזה מותנה בשבועה, והם לא יכולים להישבע את השבועה הזאת. הרי מה הבנים יישבעו? שאנחנו לא חייבים כסף, איך הם יודעים? הם לא יודעים אם אבא החזיר או לא יחזיר. הם יכולים רק להגיד, אבא לא אמר לנו. אז כיוון שלא יכולים, לא יקבלו את הכסף. זאת הייתה ההסתייגות של רב ושמואל. באה הגמרא אומרת שיש מי שחלק על רב ושמואל. שלחו את השאלה הזאת של רב ושמואל, כמי דרבי אלעזר, לפני רבי אלעזר, שהתגורר בארץ ישראל. שבועה זו מה טיבה? אין? שלחנו היורשים נשבעים שבועת היורשים ונוטלים. גם במקרה כזה, שמת הלווה בחיי המלווה, אז היורשים יישבו. מה הם יישבו? מה שהם יכולים. הם לא יכולים להישבע שאכן האבא לא פרה, כי הם אינם יודעים, אבל שהאבא לא אמר להם שום דבר. אומרת הגמרא, שלחו את השאלה הזאת, שלחו שוב בימי רבי עמי, גם הוא היה בארץ ישראל. אמר, כולה הישייך לבאז, למה שולחים כל כך הרבה פעמים את השאלה הזאת? אי השכרין מטעם, לא שלחים לנו? לא היינו שולחים להם משהו אם היה לנו איזה חידוש בדבר? אבל הוא אומר, אבל כבר, אלא אמר רבי עמי, הועיל ואתה לידן, בא לידינו השאלה הזאת, נעימה במילתה, נאמר בה איזשהו דבר. ומה? עמד בדין, זאת אומרת, אם כבר עמד בדין המלווה עם בני הלווה, ובית הדין כבר חייבו אותו להישבע, ואז מת. כבר נתחייב המלווה לבני הלווה שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו. בזה, אומר רבי עמי, גם אני מודה. במקרה כזה לא יחרש. אבל לא עמד בדין המת, יורשים נשבעים שבועת יורשים, ונוטלין. בא הגמרא אומר, מה תקיף לרב נחמן? אתו בית דינה כמחייב לשבועה? מה, בית הדין הם מחייבים אותו שבועה? מעיד נדשך עם לווה, התחייב למלווה, לבני לווה שבועה. המלווה מתחייב באופן אוטומטי ברגע שלווה נפטר. מה זה משנה אם עמד בדין או לא עמד בדין? ולכן אומר כך, אלא אמר נחמן, איתה לרבו שמואל, איתה, אם פוסקים כרבו שמואל, אז זה לא משנה מי נפטר קודם. איליתה, ליתה, זה לא משנה. אין, החילוק הזה איננו קיים. אומרת הגמרא, על מה מספקה לי? אז אנחנו רואים שרב נחמן היה מסופק, האם הלכה כרב ושמואל או לא? שואלת הגמרא, אמר רב יוסף בר מנוני, עבד רב נחמן עובדה שיחלוקו. רב נחמן פסק להלכה שמי שנתחייב שבועה, ולא יכלו לא הוא ולא התובע, כי הם היו שניהם חשודים, אז מה? שהם יבואו ויחלוקו. אין? אז הנה אנחנו רואים שמה? שאותו הדבר גם ביתומי מלווה, שניהם לא יכולים להישבע, אז יחלוקו. אז מה אתה מתלבט? הוא אומר, לא, כל מה שהוא אמר, לדבריו דרב מאיר כאמר. כן, הוא בא ואמר את זה לפי שיטת רב מאיר, כן, כמו בגרסה, כן, כמו הגרסה של רב נחמן למשנה. והוא אומר לי, אז זה הוא אמר, שבמקרה של יתומים, שגובים מן היתומים, יהיה הדין כרב ושמואל, כי הם לא יכולים לגבות כלל, כיוון שהם לא יכולים להישבע. אבל לי לא סביר עליה. הוא עצמו פוסק כמו רבי יוסי, שכששניהם חשודים יחלוקו. אומר הוא הדין, אותו דבר, ביתומים מן היתומים יחלוקו. באה הגמרא עכשיו מביאה כמה קושיות על רב ושמואל. קושיה ראשונה, מיטיב רב הושעיה. מתה, זאת אומרת, אם נפטרה אלמנה, בלי לגבות את הכתובה שלה, מיורשי הבעל, יורשיה מזכירים את כתובתה, יכולים לבוא ולטבוע עד 25 שנה. אבל אם עברו 25 שנה, הפסידו. אבל מה אני רואה? שבתוך 25 שנה הם יכולים, למרות שמה, שהבעל נפטר לפני האישה והתחייבה שבועה, אז הנה אני רואה שאדם מוריש ממון לבניו, לא כמו רב ושמואל. אומרת אמרה, מה הסכינן שנשבעה ומתה. אדם באמת לא יכול להוריש שבועה, אבל פה מדובר שכבר נשבעה, כיוון שכבר נשבעה, אז היתומים יכולים לגבות. קושיה נוספת תשמע. נשא ראשונה, אדם נשא אישה ראשונה, הוא מתה. עכשיו, ברגע שהיא מתה, אז כמובן אין כתובה, כי כתובה היא רק אם היא נתאלמנה או נתגרשה. הוא נשא שנייה ומת הוא, ולה מגיעה כתובה. עכשיו, באים יורשי האישה הראשונה, והם תובעים כתובת בנים דיכרין, כי זה הוא התחייב, לראשונה. אז, או שהם באים לחלוק את הירושה עם בני האישה השנייה. השנייה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה. הם גובים את הכתובה מנכסי הבעל לפני שמקבלים בני הראשונה את החלק שלהם, כי הכתובה היא חוב שהנכסים של הבעל משועבדים. אז הנה אנחנו רואים שלמרות שהבעל מת בחיי האישה השנייה, והיא כבר התחייבה השבועה, היא באה לגבות, היא מורישה את הזכות לבניה, לא כמו רב ושמואל. אומרת הגמרא, החנמי, מדובר שנשבעה ומתה, לכן אחרי שהיא נשבעה היא יכולה להוריש. תשמע, דין נוסף, יש לנו דין כזה, אם הבעל מתנה עם אשתו שהוא נושא אותה, שהיא או יורשיה, כל מי שבא מחמתה, יוכלו לגבות את כתובתה בלי שבועה, בלי נדר, הם לא צריכים להישבע שלא נפרעה הכתובה, אז התנאי חל. אבל, אומרת המשנה, יורשיו משביעים אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה, כיוון שיתנה שהוא לא יתבע מהם שבועה, אבל לא חייב את היורשים. אז לכן, אם היא באה לגבות, היא צריכה להישבע את השבועה בנפרד מנכסי יתומים, ואם מתה, יורשיה צריכים להישבע שהם לא יודעים, ואם בעל לוקח צריך להישבע שאין לו ידיעה. והנה אנחנו רואים שיורשי האישה נשבעים וגובים, סימן שמדובר שהיא לא נשבעה בחייה. ואם כן, אז מה? הם היו גובים ללא שבועה, ובכל זאת אנחנו רואים גובים והם לא יכולים להישבע שאין חוב, אז אומרים שלא כרב שמואל. אומרת הגמרא, אמר רב שמואל, לצדדים קטנים, מדובר פה בשני מקרים שונים. מה שכתוב, יורשיו משביעים אותה, זה ממקרה של אלמנה. אבל יורשי אלמנה לא יכולים לגבות את הכתובה, אפילו בשבועה. מקרה נוסף, יורשיה בגרושה, שמתה בחיי הבעל, וממילא היא אף פעם לא התחייבה לבניו שבועה, ולכן כשמת הבעל אחריה, היורשים יכולים לגבות את השבועה, למרות שהם לא יכולים להישבע. אלא שבועת היורשים. באה הגמרא מביאה קושיה נוספת, מיטיב רב נתן בראש, יפה כוח הבן, זאת אומרת, לגבות חוב מכוח האב, שהבן גובה, בן בשבועה, בן לא בשבועה. זאת אומרת, כשהאב מת והבן בא לגבות מיורשי הלווה, שגם הוא מת, לפעמים הוא צריך להישבע, אבל יש גם מקרה שהאב אמר לפני מותו שהשטר לא פרוע. אז הוא לא נשבע. והאב אינו גובה, אלא בשבועה. אומרת הגמרא, איך ידעמי? מה זאת אומרת שהמלווה חייב שבועה, על כוחנו דמת לווה בחיי מלווה? המלווה בא לגבות את החוב על ידי השטר. הנה הוא קטני, הבן גובה, בן בשבועה, בן שלא בשבועה. בשבועה. אז מה הכוונה היא בשבועת יורשין? שלא בשבועה, זה כרבן שמעון בן גמליאל, שאמר שאם מעידים שהאב אמר לפני מותו שהשטר לא פרוע, בנו גובה בלי שבועה. למרות שמדובר שהלווה מת בחיי המלווה, אז בכל זאת הבן גובה. הנה זה שוב בסתירה לרב ושמואל. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, המני, זה עולה רבי בית שמאי. דאמרי שטר עומד לגבות כגבוי דמי. וממילא המלווה כבר נחשב מוחזק בחוב. זה לא רק מין זכות באלמה, זה ממון גמור. ממון גמור יכול להוריש. הלאה מספרת הגמרא את המקרא הבא, איקלה רב נחמן אסורה. ולגבי רב חיסדה ורבא ברבונה, נכנסו לפניו רב חיסדה ורבא ברבונה, אמרו לו, לתימר נעקר ליד הרב ושמואל, בוא נעקור את הדין של רב ושמואל. אמר לו, היקף לבתי כל הנפרסי, אני טרחתי לבוא את כל המרחק הזה, כל הפרסאות הללו, למעקר ליד הרב ושמואל? לא, העבוד אלה לא יסיף עליה, נפסוק כמוהם, אבל לא נוסיף עוד מקרים נוספים. אומרת הגמרא, כגון מים, מה זה מקרים נוספים? אומרת הגמרא, אמר הפאפה, הפוגם שטרו, אדם שהודה בבית דין שמקצת השטר פרוע, הוא מת, היורשים נשבעים שבועת היורשים, ונוטלים כן? אז במקרה כזה הם יכולים לגבות, זה לא כמו רב ושמואל, כי זה מקרה אחר. מביאה הגמרא מכאן נוסף, ערודי שחי ושווק ארבה, לווה אחד שמת וישאיר ערב, אחר כך מת המלווה, ואז יתומי המלווה ובאים לגבות מן הערב, סבר רב פאפא למימר, הנמי דלא לא יסב עלי, כי מה פה? פה באים לגבות מהערב, זה משהו אחר. אמר לרב הונא, ברי דרב ושאל רב פאפא, אתו ארבה לאו בתריית מאזל, הערב לא חוזר אחר כך על היתומים לגבות מהם, וממילא זה אותו הדבר, לכן פה צריך להורות כמו רב ושמואל. ספר את הגמרא, אודי שחיב, מלווה אחד מת לאחר שמת הלווה, ושווק אחה, השאיר אח שלא היו לו בנים, והאח בא לגבות. סבר רמי בר חמא למר, הנמי דלא לא יסיף עלי, פה זה לא, רב ושמואל אמרו את הדין שלהם ביתומים, פה זה אח, אין? הוא לא יתום, וממילא פה לכאורה צריך להורות, לא כמו רב ושמואל. אמר לרב, אמר לי שלא פקדני אבא, אמר לי שלא פקדני אחי, זה אותו הדבר, אומר לי, זה המקרה שלו דיבור רב ושמואל, כך צריך להורות. אומרת הגמרא, אמר רב חמא, השתא דלא יתמר הלכתא, עכשיו שלא נמרא הלכה, לא כרב, ולא כרב ושמואל, דלא כרבי אלעזר. היי דיינה, הדיין, דאביד כרב ושמואל עבד, דאבד כרבי אלעזר עבד. כן, ספר את הגמרא, אמר רב פאפא, היי שטר הדיאטמי, שטר של יתומים, כן, שהמלווה מת אחרי שמת הלויבה. לא מקרא קרינה, לא קוראים אותו, ולא אגבוי מגבינה, גם לא גבים אותו. אגבוי לא מגבינה לדין, מסביר עלי כרב ושמואל, שאי אפשר לגבות. ומקרא לו קרינה, דהי דיינה, דעבד כרב אלעזר, עבד. אם יבוא איזה דיין, יעבוד כמו רב אלעזר, כך יעשה. ספר את הגמרא, דיינה, דעבד כרב אלעזר. הבת צובה מרבנן במטה, איזה תלמיד חכם אחד צעיר, בעיר אמר לי, הייתינה איגרת ממערבה, אני אביא מכתב מארץ ישראל, דלת הלכתה כרבי אלעזר. אמר לי, אני לא יודע, לחיטה איתי, כשתביא, בסדר. אין? אבל בינתיים כך היא הלכה. אתה לכמד רב חמה, בא לפני רב חמה, אמר לי, היי דיינה דעבד כרבי אלעזר, עבד. מי שעשה, עשה בסדר. ממשיכה הגמרא ומביאה ואילו הנשבעים, זאת אומרת אפילו בלי טענה, ואז חשבה הגמרא שאפילו בלי שום תביעה, אומרת הגמרא, אתו בשוב תנאי עסקינן, מה זאת אומרת אדם, אף אחד לא תובע אותו, הוא נשבע פתאום? אומרת הגמרא, לא, הכי כאמר, ואילו נשבעים שלא בטענת ברי, אלא בטענת שמה, בדרך כלל אי אפשר, אלא בטענת ברי, פה אפשר אפילו בטענת שמה. מה עם המקרים השותפים והאריסים? אומרת הגמרא, ובן בית, תנא, בן בית שאמרו, לא מי שנכנס ויוצא ברגליו, סתם הוא בא ומשגיח, אלא מכניס לו פועלים, מוציא לו פועלים, הוא מתעסק בצרכים של בעל הבית, מכניס לו פירות, מוציא לו פירות. אומרת הגמרא, ומה ישנה הנה, למה דווקא אלה יכולים להישבע אפילו בלי טענת דברים? משום דמורי בהתרה, כיוון שבמקרים כאלה הרבה פעמים אדם אומר, זה מגיע לי, אני מטפל פה, אני עושה פה, אז אני לוקח קצת. אמר רב יוסף בר מיוני, אמר רב נחן, והוא, כשיש טענה ביני הוא שתי כסף. זאת אומרת, רק כאשר יש שיעור טענה כזאת, שאם זה היה טענת בריא, זו הייתה שבועה דאורייתא. אומרת הגמרא כמן, כשמואל. זה לפי שמואל שסובר שמספיק שהתביעה היא שתי מאות כסף, וההודעה היא אפילו בשביל פרוטה. אבל לפי רב צריך שהכפירה תהיה בשתי מאות כסף. שואת הגמרא, ותני רב חייא לסיועי על הרב, אין, אלו, הלכה, אין, הלכה כרב שאין שבועת מודה במקצת, עד שתהיה תביעה גם בשתי מאות ופרוטה, והכפירה בשתי מאות, אומרת הגמרא נכון, אימא שלא התביעה היא שתי מאות, כפירת התנא היא שתי מאות, כמו דעתו של רב. עד כאן דברינו היום, לדף יומי נוסף, את הדף היומי שלנו כאמור, אפשר גם לראות ולשמוע באתרי האינטרנט השונים, באתר פורטל הדף היומי, גם בגרסה המקוצרת וגם בגרסה ארוכה, באתר סרוגים ובאתר ויינט יהדות. אנחנו נשוב ונהיה עמכם בעזרת השם כאן, מחר, באותו מקום ובאותה שעה. בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.